הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי במלאכה איש הרדיו הוותיק, רב דוד קליגר, רועי קנטן, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. ידיד נפש היא הבמה שלכם המאזינים. אם יש לכם שאלה או שאתם מבקשים עיצה בנושא בריאות הנפש, אם אתם בפרשת דרכים, דילמה, לפני שינוי או בעיצומו, ותרצו לחשוב יחד על הדברים, אולי אתם בתקופה קשה בחיים וזקוקים לדבר עם מישהו, שם יש לכם סיפור עם גבורה נפשית שתרצו לשתף אותנו, אולי יש לכם איזה סוד שאתם מסתירים והוא מעיק עליכם ותרצו לפתוח אותו בשידור, וגם אם יש לכם איזה סכסוך שמטריד אתכם ותרצו לעשות לו גישור בתוכנית, בשביל כל אלה ועוד אני כאן בשבילכם. זה היה לפני כ-12 שנה. נקראתי לביתו של מרן הגאון רב מיכאל יהודה לבקוביץ זצ"ל. שם נתבקשתי על ידי אבי שיחיה, הרב שמואל מונק, להמשיך את מפעל חייו, בהצלתם של הסובלים ממחלות נפש. ראש הישיבה זל בירך ועודד אותי לכך, והפליג בחשיבות פיתוח השירותים לאוכלוסייה זו, והגדיר את פעילות העמותה כהצלת נפשות ממש. באותם ימים שימשתי כרם בישיבה קטנה וכמלמד בחיידר, והשיקול לצאת למלאכת קודש זו דרשה הכרעה של אדם גדול בישראל. בתקופה האמורה נושא בריאות הנפש היה מוקצה מחמת מיאוס. אף גורם לא העז לדבר עליו. ודאי שלא בפומבי. אך אני חשבתי שלתועלת העניין צריך לדבר, צריך להוציא את הדברים לרחוב, ועל ידי כך לגרום להורדת הבושה, להורדת הסטיגמה, ולאפשר לאנשים לקבל שירות טיפולי ושירות שיקומי. החזון היה חזון אחרית הימים. הוותיקים שבתחום חשבו שהמהלך חסר סיכוי. אחרים הציעו לי להתחיל לבנות בניין, כי יש יותר סיכוי שיצליח לבנות 5 קומות מאשר להוציא אדם אחד לטיפול. אך כאמור, אני חשבתי אחרת. בבניינים לא עניינו אותי. ראיתי רק מטרה אחת מול עיניי, והיא להרחיב את מחלקות השיקום מ-50 אנשים שקיבלו שירות ל-100 אנשים. ידעתי שישנם אלפים שזקוקים לשיקום, אך מסתתרים מחמת הבושה. בחזון שלי היה להרחיב את שירותי העמותה לכלל השירותים הנדרשים לאוכלוסייה. ידעתי שאדם הסובל ממחלה נפשית או אפילו מהפרעה קלה, הוא צריך הרבה שירותים. ראיתי בעיניי עשרות נשים בדיכאונות אחר לידה, מאות בחורי חמד הסובלים מייסורי איוב, עשרות אנשים שנטלו את חייהם לאחר שנפלו בזרועות הייאוש. ידעתי שהפתרון היחיד הוא להקים את מערך שירותי בריאות הנפש מהיסוד. ליבי לא עמד בזוועות ובסבל של האנשים שישבו מולי, ונתתי במשך 12 שנה את כל כוחותיי לפיתוח מגוון שירותים לאוכלוסייה זו. ברוך השם, זרעתי בדמעה, וכיום האוכלוסייה הזקוקה לשירותי העמותה קוצרת ברינה. ההשקעה הייתה גדולה, הדרך הייתה קשה מנשוא. אך כיום מגוון שירותי שיקום עומדים לרשותם של 750 איש ואישה מקבלים ליווי תעסוקתי יום-יום בכל רחבי הארץ. מערך מרפאות פסיכיאטריות בפריסה ארצית המספקות את כל צורכי האוכלוסייה החל משירותי רופאים פסיכיאטרים למבוגרים וילדים, טיפולי CBT, טיפולים פסיכולוגיים, תרפיות באומנות, תרפיות במוזיקה, תרפיות בבעלי חיים, תרפיה בדרמה, קבוצות שונות, אבחונים, טיפולים להפרעת קשב וריכוז, טיפולים קבוצתיים, קבוצות תמיכה למגוון אוכלוסיות, ועוד שירותים רבים עומדים לרשות הציבור. הוקמו גם מרפאות שלא נדבר עליהם בשידור, אבל הם עוסקים בילדים שנפגעו פיזית בצורה הקשה ביותר. כאמור, ההשקעה באוכלוסייה, כמו גם הדאגה לפיתוח השירותים, והפניית כל המשאבים הכספיים והכוחות האישיים ושל כל הצוות שליווה אותי, לכיוון הלקוח והטיפול בו, יצרו מצב שקיים היום מערך טיפולי שיקומי מקיף לאוכלוסייה החרדית. אבל לא אני הקטן יצרתי את הדבר הזה. זה נוצר על ידי אבי מורי ושותפו הרב יורם מרדכי, והיום מאזינים יקרים, אנחנו נשוחח עם מור אבי הרב שמואל מונק, שיספר לנו כיצד הוא הגיע לנושא הזה, כיצד התפתח החזון שלו והפך לאימפריה גדולה כל כך. לילה טוב, הרב שמואל מונק. בוא תאמר לי בבקשה, איך אתה התחלת עם הנושא הזה, ומאיפה הגעת לנושא של לעסוק בתחום של טיפול באנשים בכלל?
שימשתי בצעירותי לפני כ-45 שנה,
כן,
במפעל לייצור שפופרות אלומיניום שהובא מגרמניה, והעבודה התנהלה בצורה מסודרת יפה, אלא שיום אחד בהיר נתקלנו בבעיה והיינו זקוקים מיד לכוח אדם ידני שימלא את מקומם של המכונות שלא יכלו לתפקד באותו רגע.
מה קרה למכונות? מה זה, הפסקת חשמל היה?
לא היה הפסקת חשמל, אלא הטמפרטורה בקיץ בתל אביב היא כל כך גבוהה ש... כנראה היצרנים בגרמניה לא תכננו אותה לגבי המוצרים בתל אביב.
ואז מה שקרה, שמי שהביא את המכונות האלה לא חשב שהוא מביא מכונה ממקום שטמפרטורה שם זה עובד, ואצלנו זה לא יעבוד. אבל בתכלס הייתם צריכים...
היינו כרגע צריכים לכוח עבודה ידני, אמין.
כן, אז מה הבעיה? לוקחים כמה פועלים ו...
לקחת כמה פועלים לשכת עבודה, זה יקר מדי בכדי להבריג כמה מכסים על שפופרת אלומיניום, זה לא בא בחשבון.
זאת אומרת, זה כבר לא כלכלי.
זה לא מצדיק את השכר עבודה, לא מצדיק את המוצר. והגענו לרעיון, ברוך השם, לקרוא לילדים שלמדו בצפון תל אביב, ילדים שלא עלינו אוטיסטים, אבל החלטנו שזה ובייעוץ כמובן שזה כוח האדם המתאים לשמש בתפקיד זה באופן זמני.
זאת אומרת שלקחתם את אותם ילדים ואמרתם שאפשר לעשות טובה לשתי הצדדים. מצד אחד הילדים יוכלו ליהנות מלהבריג את אותם פקקים.
כן, המילה לקחנו היא לא נאותה. ביקשנו מהנהלת בית הספר בצפון תל אביב, לבוא עם מורה שמקצועית יודעת לתפקד, יודעת כיצד לתקשר עם אותם ילדים, והביאו אותם באוטובוסים מכובדים למפעל, והושבנו אותם שורות שורות, והראינו להם כיצד עליהם לפעול, ו... רובם של הילדים עשו את עבודתם נאמנה, והדבר היה מאוד מאוד לשמחת כל המקשיבים מסביב.
זאת אומרת שגם בית הספר נהנה שהילדים יש להם תעסוקה, וגם אתם נהניתם שיש מי שעושה את העבודה שלא הצלחתם לעשות. ואז אני שואל, ומה אז ניצוץ בך רעיון שאומר, מה אפשר להעסיק אנשים מתמודדים עם מחלות, עם בעיות?
התבוננתי בכל אותם חברים יקרים האוטיסטים שהם עובדים. אבל ביותר סקרן אותי אותם ילדים שלא עבדו.
זאת אומרת, היו כאלה שישבו שם ולא עשו כלום?
ישבו ולא עבדו ולא נגעו בחומר. ושאלתי את עצמי, מה המיוחד באותם ילדים בודדים שאינם רוצים לשתף פעולה?
רק שנייה, אני רוצה להבין. מה, אדם אוטיסט מוגדר כאדם שלא מתקשר עם הסביבה. אז מה הפלא? אני
חושב... אלא אם כן הוא מתקשר עם המורה שלו, שהיא בעלת מקצוע ויודעת את המלאכה.
כן, אבל בוא נאמר שהפלא היה צריך להיות הפוך. איך יכול להיות שאוטיסט כן מתקשר? כי אלה שלא תקשרו, זה טבעי אצלם לא לתקשר. ומי שתקשר בעיניי הוא זה שהיה צריך להתפלא. אבל אתה אומר הפוך. אתה אומר שאלה שתפקדו שמחת, ואלה שלא תפקדו רצית להבין למה.
רציתי ללמוד מדוע אותו אדם, אותו תלמיד שיושב מול סחורה כמו כל שאר חבריו, אינו מתפקד.
ומה אתה מגלה שמה?
והגעתי למסקנה שהרמה הרבה יותר גבוהה מאשר להתעסק עם דבר פעוט שלא מעניין אותו.
ולכן הוא לא רוצה לעשות את זה?
כן. לא מעניין אותו, הוא לא רוצה לעשות את הדבר הזה.
אוקיי, נו, ואז מה עושים? איך אפשר לרצות שבן אדם שזה לא האינטליגנציה שלו שכן יעשה את הדבר?
לא. לא עבדתי בצורה הזאת, אלא החלטתי דרך המורה שהגיע איתם לבית החרושת, להעביר את אותם ילדים שאינם מתפקדים בעיניי כרגע כראוי, לתפקיד אחר שהוא ברמה יותר גבוהה מאשר להבריק ברגים.
ומה אז עשיתם איתם? מה עוד יכלו לעשות? הרי המכונה ידעה דבר אחד, המכונה לא ידעה לעשות דבר אחד, להבריק ברגים. מה עוד היו צריכים לעשות במפעל? לספור אולי את השפורפרות, לארוז?
היינו זקוקים לאורזים נאמנים שיודעו בעדינות להשחיל את השפורפרת הריקה למקומה בקופסת קרטון. היינו זקוקים...
זאת עבודה שהיא מאוד רגישה ודורשת מיומנות.
דורש הרגל, מיומנות, כן? במובן מסוים, ביקשתי מהמורה להציב ילדים מסוימים שהם היום עדיין לנגד עיניי, במקומות בהם העבודה דורשת יותר מחשבה.
ואז הם עבדו?
הם התבוננו.
גם שם הם לא התחילו לעבוד.
הם התבוננו וזה עשה לי טוב.
כי מה?
הם התעניינו. ויום אחד גיליתי שאחד הנערים מעיז להעתיק את פעולתו של הפועל המיומן בתפקיד, ומנסה ללחוץ על אינצ'ינג של המכונה, הוא רצה גם כן להפעיל.
זאת אומרת שיש...
וזה עשה לי שמחה נורא נורא גדולה. אני רואה יוזמה מהילד האוטיסט שהוא מעיז לנגוע בכפתור האינצ'ינג של המכונה. אל תשכח שמדברים פה על מכונת שולר של 180 טון.
זה... טוב, המאזינים שלנו בוודאי לא יודעים מה זה מכונת שולר.
לא יודעים
מה זה 180 טון, אבל לא מה יודע. המשמעות של זה?
המשמעות של זה שהילד הראה התעניינות. וזה מה שקובע. הילד הראה התעניינות, הוא לא היה אפתי, הוא לא היה נסוג לאחור. ויום נוסף, יום נוסף, אותו פועל מיומן של החברה הגרמנית, אפשר לו, אמר לו כן.
תעשה את זה גם.
הוא סימן לו, הוא לא יכול לדבר איתו. אם ילד אותי צריך לדעת איך לדבר.
לתקשר, כן.
איך לתקשר. הוא הראה לו, בבקשה, תלחץ פה. צ'יק, 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 צ'יק. והנה, הילד ראה שהוא מייצר. יוצאת עוד שפורפרת, עוד שפורפרת, עוד שפורפרת יוצאת מהמתקן, וראיתי את השמחה על פניו, את החיוך.
ואז מה אתה אומר לעצמך? אני מפסיק להיות טכנאי, אני הולך לעבוד עם אנשים?
אמרתי לעצמי, קודם כל, תחפש בכל אישיות את הצד החיובי ולא את הצד השלילי.
זאת אומרת, יש לנו ילד שהוא אוטיסט?
יש ילד שהוא אוטיסט, או להבדיל עכשיו אנחנו מדברים על אנשים בעלי נכות נפשית. אינני מחפש איפה הוא חולה. אני מחפש את הפינה איפה הוא בריא. איפה הכישרונות שלו. במחלה שיתפלו הפסיכיאטרים, זה לא עניין שלי. אני מחפש בתור משקם, איפה הפינה הבריאה? איפה אפשר לנצל את הבן אדם הזה ומשם להצמיח אותו מחדש?
ואז מה קורה? היה את התקופה הזאת שעבדתי עם הנערים האוטיסטים, אני מקווה שהמכונה כבר היום מתפקדת וכבר לא צריכים את עבודת הנערים, אבל איך אתה מגיע לעבודה עם נפגעי נפש? הרי אוטיסטים, צריך לומר למאזינים שלנו, זה לא נפגעי נפש, אוטיסטים זה בעיה אחרת ומטופל בצורה אחרת, ובית חם גם לא מטפל באוכלוסייה של אוטיסטים, זה חשוב מאוד לומר, אבל איך אתה מגיע לעבוד עם אוכלוסייה נפגעת נפש?
קודם כל ברצוני להגיד על ילדים האוטיסטים, זה בני אדם. בתור משקם ובתור מפעיל של אנשים שזקוקים לעזרה, אתה חייב לגלות קודם כל את הפינה הבריאה שבהם, את הפינה החיובית. לא להסתכל איפה הוא חולה, איפה הוא לא יכול. אתה צריך לגלות איפה הוא כן יכול. ואם קורה שאתה מתקשה ולא מוצא פינה חיובית אצל האדם המופעל על ידך, החיסרון הוא בך ולא באדם המטופל.
טוב, זה ברור, וזה כנראה אחד הדברים היותר קשים, שבן אדם בא והוא צריך לטפל במישהו, מישהו שמוגדר כחולה, חולה, לפעמים אפילו חולה מאוד, והוא צריך למצוא שאם הוא לא הצליח איתו, אז הבעיה נמצאת אצלי ולא אצלו. זה, אני חושב שזה חלק.
הבעיה היא שהייתי חייב לרדת במדרגה, להגיע שווה עם המטופל, כדי להרגיש איפה הפינה החיובית שבו.
מצוין. ואז איפה עובר הקו שאתה מפסיק לעבוד עם אותם אוכלוסייה, אותם נערים אוטיסטיים, ועובר לעבוד עם נפגעי נפש? איפה המעבר הזה? בוא נמשיך בשנים, כי יש לנו 40 שנה, זה יכול לקחת ככה הרבה זמן, אז בוא נעבור קצת קדימה.
ההצלחה עם הילדים האוטיסטיים הייתה כל כך גדולה, שבעל המפעל, זיכרונו לברכה, פנה אליי ואמר לי, אלו יהיו הפועלים המפעילים את המפעל הזה לתמיד.
זאת אומרת, גיליתם איזה סטארט-אפ, גיליתם משהו שלא הכירו, לא היה כוח עבודה כזה עד שלפני 45 שנה הכרתם במקרה, או נקרא לזה משמיים, אין מקרה בעולם, שיש אוטיסטים שאין להם מה לעשות, ולא היה כוח עבודה כזה? זה לא היה דבר כזה?
הציבור לא האמין שניתן להעסיק בעבודה קונבנציונלית.
כן, עבודה רגילה, עבודה מכבדת, להעסיק.
עבודה מייצרת, גם על ידי אנשים הסובלים.
ואז בעל המפעל קיבל את אותה קבוצה, והוא מקבל אותם ואומר, אלה יהיו הפועלים שלי. ואז מה קורה?
והם שימשו שנים רבות רבות במפעל.
המפעל הזה דרך אגב קיים עוד היום, או שהיום כבר הכל מכונות עושות?
המפעל הזה כבר עבר כמה גלגולים, הוא הגיע לשלבים אחרים, ואני חושב היום הוא נמכר לחוץ לארץ לאיזה מקום.
טוב, ואז מה קורה לך באופן אישית? כי יש איזה מפנה.
אבל בעל המפעל שהיה יהודי, בעל מחשבה יהודי, יצרן גם בחומריות וגם
ברוחניות,
הגיע למסקנה, בוא ניתן לקבוצה הזאת של האוכלוסייה מקום במפעל. פניתי לבריאות הנפש, שאז הייתה ממוקמת בירושלים, דוקטור קפלן.
למשרד הבריאות, אני מבין.
כן, והצעתי להם שהאוכלוסיית בריאות הנפש תבוא ותשתתף במפעל. מפעלים היצרניים בארץ.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, העניין הזה של האוכלוסייה שסובלים מאוטיזם, זה היה אוכלוסייה אחת שעבדה במפעל, ואתה אמרת, בוא ניקח גם אוכלוסייה אחרת שהיא מוגדרת כאוכלוסייה, בוא נקרא לזה מתמודדת, נחה, בזמנים האם אני חושב...
אנשים הסובלים מנחות נפשית, אבל אנשים שיש להם הרבה הרבה צדדים חיוביים.
מה היה הרעיון? מאיפה לקחת את הרעיון הזה? מה פתאום, היית עם אוכלוסייה אחת של אוטיסטים?
תוך די שיחה עם בעל המפעל, שהיה בגיל 75, משהו כזה.
אהה, והוא הגה את הרעיון, בוא נתחיל...
ביחד איתי, ישבנו ביחד ואמרנו, תרשה לי, אני הייתי רק איש ייצור, ביקשתי ממנו, בוא תרשה לי להביא את האוכלוסייה הזאת של בריאות הנפש למפעל. ננסה, אחד, שתיים, שלוש, לא נעשה את זה בבת אחת. אבל הצלחה הייתה כל כך גדולה, שאמרתי לעצמי, מה אתה מתעסק עם חומרים, מושך חוטים, חוטי נחושת בקירות, מושך חוט ממכונה למכונה, חוצב בקירות, מציב מכונות, תתעסק עם נפש האדם, תסתכל איזה יופי.
ואז כאילו הרעיון היה, ופה בא מהפך, הרעיון היה, הרעיון היה, שאתה הולך, ובמקום, כך הגדרת לי את זה פעם, במקום לתקן מכונות, לתקן אנשים. לא במובן שאני מתקן את האנשים, אלא במקום לעזור למכונות, לגושי פלדה ולחוטים, אני רוצה לעזור לאנשים. ואז הלכת לדוקטור קפלן במשרד הבריאות, ואמרת לו, אנחנו רוצים להעסיק אנשים במפעל רגיל.
מול הנוסח היה כזה. ביקשתי מדוקטור קפלן, אנחנו מבקשים רישיון להעסיק את אוכלוסיית בריאות הנפש מול האוכלוסייה הבריאה.
כן, אבל זה עדיין היה במפעל, לא? במפעל רגיל. לא אוכלוסייה מוגן, לא מקום מוגן.
לא מקום מוגן, מול האוכלוסייה הבריאה בכל מקום שהוא.
ואז מה אומר לך דוקטור קפלן?
דוקטור קפלן הסתכל עליי בעיניים...
מוזרות קצת, כן.
כן, ואמר לי, נו, אז עכשיו תתאר לעצמך שפה כל סופרמרקט ובכל בנק ובכל מקום פתאום יופיע אדם עם הוויות שונות ויעשה כל מיני פרצופים. אמרתי לו, כן, הציבור יתרגל לכך שיש גם אנשים שהם לא כמוך, ונחנך את שני הצדדים, גם את ה... בעל הנכות הנפשית, שהוא חייב להתמודד מול האוכלוסייה הבריאה, וגם את האנשים שמגדירים את עצמם בריאים, לעמוד מול אותם חבר'ה שהם זקוקים לעזרה.
אם אני מבין נכון, וזה חשוב, דוקטור קפלן, שהוא רופא במשרד הבריאות, לא האמין למה שהוא שומע. בא בן אדם, סליחה על הביטוי הזוי,
כן.
ואומר לו, בוא ניקח אנשים שבאותם שנים, אנחנו מדברים לפני 35 שנה, 40 שנה, אנשים שהיו בדרך כלל סגורים בבתי חולים לחולי נפש, ולא יוצאים משם. נכון. ואתה בא ואומר, בוא ניקח אדם כזה שיסתכלו באותם זמנים, ואני מדגיש למאזינים שלנו, מדובר על אותם זמנים, לא על היום, שהיום התפיסות השתנו והתרופות השתנו, הבין נכון. הדוקטור קפלן, שמה שאתה מדבר, זה פשוט לא לעניין. ובכל זאת הוא מסכים.
והחליט להסכים.
כי מה? מה הוא הבין?
עבודת השכנוע שלנו הייתה להדגים, קודם כל, מה שנעשה עם הילדים האוטיסטים.
ואז? ואז הוא ראה שכבר עם האוטיסטים זה הצליח.
אז הוא ראה שעם קבוצה מסוימת זה מצליח. עוד דבר, אמרתי לו, בחינוך.
כן.
כאשר אתה מושיב אדם הסובל מול חברו שגם הוא סובל, התחרות ביניהם מה היא?
מי סובל יותר?
כואב לך הראש? לי כואב יותר הראש.
וזה למעשה מה שהיה במפעלים המוגנים של פעם, של לפני 30...
של פעם, זה היה במועדונים למיניהם.
אז בוא נסביר רק למאזינים שלנו שלא יודעים, במועדונים התעסוקתיים של פעם, היה מנהג שהיו יושבים, בוא נאמר, 8 איש בשולחן, אחד מול השני, ועושים כל מיני עבודות חרושתיות, להדביק, לקפל, להדביק. אני זוכר עוד שבמפעל עבודות יזומות, כמו להדביק בולים על מעטפות, אני זוכר שהם היו מקפלים כל מיני פולדרים כאלה, קושרים גומיות. היו כל מיני עבודות שלא במיוחד היו צריכים אותם תמיד, אבל רצו להעסיק את האנשים, אז עשו את העבודות האלה. ואז אתה אומר... כל מה שהבן אדם ראה מול העיניים, זה את חברו החולה, וכל השאיפה שלו הייתה מקסימום להגיע למצב של החבר שיושב מולו. אבל לא הייתה לו אף פעם שאיפה להיות אדם בריא. ואז יצאת עם רעיון שאומר, בוא נוציא את האנשים למקומות עבודה בקהילה הבריאה. ודוקטור קפלן משתכנע, ואז מה הפיילוט שלכם? איפה אתם עושים את זה?
פנינו לבעל סופרמרקט גדול, הבאנו בפניו את ההצעה, אדם טוב לב.
זה כבר אני מבין בשנים היותר מאוחרות, כי אני חייב לומר שלפני 30 שנה לא היו כל כך הרבה סופרים. זה בשנים אני מבין היותר מאוחרות, אבל לפני זה הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה שבה הייתה, שהמשכת לעבוד במפעל שהוא היה מפעל חזון פתיה, חייבים לומר, של, של רבי יהודה פתיה, הצדיק המקובל. ובאותו מפעל במשך 20 שנה כשנסעת יום יום לירושלים, אז שם כן היו יושבים לדעתי באיזה מפעל, אבל שם גם יצרת איזה שדרוג מאוד גדול, נכון?
גם שם ניסינו להכניס תעשייה. לא עבודות יזומות שהמחשבה אינה מופעלת.
זאת אומרת, עבודה יזומה, האנשים המאזינים שלנו מבינים שזו עבודה...
לדבולים, כל מיני דברים פשוטים.
זאת אומרת, כל מיני, כן, אבל עבודה יזומה, זה נשמע עוד יותר גורה, זה עבודה שבכלל לא צריכים אותה, כי יוזמים אותה לצורך האנשים. אבל אתה אומר, אפילו מעבר לזה, גם עבודה שצריכים, רצית לקחת אנשים שיהיו יצרנים, כמו לדוגמה, אני זוכר שהיה שם מתפרה גדולה, נכון? למי תפרתם שם?
קריית גת, היו מפעלים שביקשו אצלנו עבודות עזר בתפירה.
אני זוכר שהייתה קומה שלמה עם עשרות מכונות תפירה, וישבו עשרות נשים ותפרו. וזאת הייתה עבודה יצרנית.
עבודה יצרנית.
היה קומה אחת שהיה שם, אם אני לא טועה, דפוס, נכון?
והיה לנו בית דפוס, והיו לנו גם מכונות אריזה לאלומיניום, לשיווק לחד פעמי, וכל המפעל הזה הופעל בכל השטחים על ידי אותם משוקמים.
היו שם מאות אנשים, נכון? נכון. במפעל חזון פתיה שם ארבע קומות.
כן.
היו מאות אנשים שעבדו שם, ועדיין כל זה לא מספק אותך.
וצריך לציין שאותם אנשים שבאו לשיקום, ניהלו את מפעלם בעצמם. הן מבחינה מסחרית, הן בגביית כספים, הן...
בכל
באחריות תחום? של תעודות משלוח, שיווק, הכל עשו האנשים עצמם. כמובן בפיקוח שלנו מרחוק, אבל הם עשו את עבודתם נאמנה לתפארת. אנחנו למדנו. החבר'ה יכולים.
למעשה זה המסר. אם אתה מאמין בבן אדם ואתה מראה לו שהוא יכול, אז הוא יצליח. מאזינים יקרים, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו מפרסומות, אתם כאן איתי עם אריה מונק, והיום עם אורח מיוחד, אבי מורי הרב שמואל מונק, מייסד עמותת בית חם, שלפני כ-45 שנה, הגה את הרעיון לקחת אנשים מתמודדים עם נכות כזאת או אחרת, בזמנו זה היה נכות של ילדים, ונערים אוטיסטים, ולאחר מכן עם אנשים שסובלים עם נכות נפשית, והפך את זה למפעל חיים שכאמור היום בתוכנית שהוא הקים ויצר, משרתים היום 14,000 אנשים ברחבי הארץ, ואנחנו היום בשיחה מיוחדת להבין איתו איך הדברים קרו. אז לפני שיצאנו לפרסומות, אנחנו הגענו לזה שהיה מפעל חזון פתיה, שבו היו הרבה מאוד אנשים, והם ניהלו את כל המפעל ממש מכוח האמונה שלכם. היה לכם שם הרבה מדריכי שיקום שהכירו את הדרך שלך?
לא היו הרבה, אבל כמה שהיו הסתגלו למחשבה.
זאת אומרת שיש פה דרך, יש פה דרך חשיבה שאומר, אם תאמין בבן אדם ותראה לו ובאמת תאמין, אי אפשר לעשות את זה בכאילו, נכון?
אתה צריך תמיד לראות לנגד עיניך שתי דברים. א', עומד לפניך אדם.
שזה דבר מאוד חשוב, אני רוצה קצת להאריך על זה. סליחה, שנייה אחת, אני רוצה טיפה להסביר למאזינים שלנו. אנשים מאוד התרגלו שכשיש לנו אדם שהוא נפגע נפש, אנשים שואלים ממה הוא סובל. ישר מקטלגים אותו, זה חרדתי, זה כפייתי, זה דיכאוני. אנשים לא מבינים שקודם כל יש פה בן אדם. הבן אדם הוא אדם שהוא בן אדם, ויש לו תכונות ומעלות וחסרונות ורצונות ותאוות, ויש לו את כל מה שיש לבן אדם, כי הוא בן אדם, אבל יש לו גם מחלה, שהמחלה הזאת לעתים יכולה לגרום לכל מיני הפרעות בתפקוד, לכל מיני בעיות בקשר עם אנשים, והציבור הרחב שלא עובד עם זה, ולא מכיר את זה, מסתכל על האנשים ומקטלג אותם, כאל משהו שהוא בוודאי לא בן אדם. אבל צריך לדעת שהבן אדם הוא בן אדם. וברגע שאנחנו מאמינים בבן אדם, ולא בכאילו, מאמינים באמת ביכולות שלו, אז הוא אוטומטית פתאום נהיה יכול.
הוא רוכש אמון והוא יכול.
האנשים האלה, יש להם בעיה באמת שהם איבדו אמון באנשים?
הרבה פעמים הם כבר לא מאמינים לעצמם.
זאת אומרת ש...
איבדו את ה...
את מה הם איבדו? איך קוראים לזה?
את ביטחונם העצמי.
איבדו את הביטחון העצמי, ומאיבוד הביטחון העצמי, אז אני, כל דבר אני לא אצליח, אז למה לי לתרוח?
למה לי לתרוח?
ואז כשאתה מאמין בו, למעשה מה שאתה עושה בתהליך השיקום, אתה מראה לו את ההצלחות שלו. למעשה, אם למשל מינית בן אדם לספור 50 תבניות אלומיניום ולשים אותם באריזה, אז אחרי שהוא ספר 50, אתה עוצר ואומר לו, רגע, עזוב, עכשיו בוא תראה, הצלחת? אתה כל הזמן ממרקר ומדגיש את ההצלחות? זה עבודת השיקום?
לא כל הזמן, אבל במשך היום כמה פעמים, ובמשך השבוע כמה פעמים, ובסופו של דבר, בסוף החודש, הוא מקבל צ'ק משכורת, והוא רואה שהוא שווה משהו.
זאת אומרת שגם לנושא של השכר, יש פה...
מרכיב.
יש מרכיב מאוד חשוב בעבודת השיקום.
נכון.
וכל זה היה בעבודה שהיא הייתה בתוך המסגרת, בוא נקרא לזה...
בתור מפעל מוגן.
בתור מפעל מוגן.
כן.
למאזינים שלנו שלא מכירים, אנחנו צריכים להסביר שיש כל... מיני דרגות שיקום שנובעות מהיכולות של בן אדם. יש בן אדם שהיכולות שלו כרגע מאוד נמוכות, והוא יכול לעשות עבודה מאוד נמוכה, והוא יהיה בדרך כלל במועדון תעסוקתי, מועדון לכישורים חברתיים. אדם שיהיה בדרגה יותר גבוהה, אני אקח אותו למפעל מוגן, שהוא מקום יותר יצרני, והבן אדם שאנחנו חושבים שהוא בגרמת תפקוד הכי גבוהה, אותו ניקח לאיפה לעבוד בחוץ, בקהילה. ועל זה דוקטור קפלן אומר לך, לא יקרה.
וקרה.
ולא רק קרה, קרה בגדול. אז בוא נסביר למאזינים שלנו איך זה קרה.
אם כן, הדבר קרה על ידי שאתה המשקם קודם כל רואה לפניך אדם. חנך את עצמך, קודם אתה רואה לפניך אדם. ב', אתה מגלה באותו אדם איפה הוא בריא, איפה הפינה הבריאה שבו.
כן, אבל אז יש לך בעיה, כי גם אם הוא בריא, מי בקהילה יסתכל עליו? מי מוכן לקלוט בן אדם כזה? אתה עם האמונה החזקה שלך, מאמין שהבן אדם הזה מסוגל, אבל תלך היום לכל בן אדם ברחוב, והנה הלכת לדוקטור קפלן, והוא אומר לך, אדוני, אתה עזוי, אף אחד לא יכול להסיק אותם.
ולכן באה פה פעולת ההוכחה. לדוגמה, נכנסה אישה למשרדי, אני לא שווה כלום. זאת הייתה הכרזה.
קודם כל זה נכון, בעיניה.
טוב, ככה היא רואה את עצמה. ככה היא למדה במרפאות לבריאות הנפש. ככה היא למדה באשפוזים. אני לא שווה כלום. אני לוקחת כדורים וזהו.
אז בוא נדגיש למאזינים שלנו שחס וחלילה אין לנו שום מילה רעה על מרפאות לבריאות הנפש.
חס ושלום.
רק מה שכן, במרפאות האלה, ההתעסקות של הצוות עם הבן אדם זה רק בהיבט החולה שלו.
נכון.
כמה תרופות וכמה לקחת ומתי להפסיק וכולי. ואנחנו רוצים שהבן אדם יתעסק עם החלק הבריא שלו ולא כל היום עם החלק החולה. ואז היא אומרת לך שהיא לא שווה, ומה אתה אומר לה?
ואני אומר לאותה גברת, קודם כל אני לא מכחיש. אני מאמין לך.
שאת לא שווה.
את אומרת שאת לא שווה כלום, אני לא מכחיש, אני אף פעם לא מכחיש.
אתה לא מתווכח עם רגשות של בן אדם.
לא מכחיש, אני מקבל...
אתה מקבל את מה שהיא אומרת, ופה יש מסר חשוב, אני רוצה פשוט להדגיש, אתה עובד 45 שנה בשיקום, ואני קצת פחות, רק 12 שנה בתחום הזה, אבל יש פה מסרים שאני רוצה ככה למרקר, ולהדגיש למאזינים, כי לא כל יום אתה איתנו פה בשידור. המסר הזה לא מתווכחים עם רגש של בן אדם. אם בן אדם מרגיש משהו, זה טיפשי לחלוטין להגיד לו, אתה לא צריך להרגיש ככה, כי זה מה שאני מרגיש. זה כמו שבן אדם יגיד, כואב לי הראש, ויסבירו לו, אתה לא צריך להרגיש שכואב לך הראש. אני לא צריך להרגיש שכואב לי הראש, אבל כואב לי הראש. אז האישה הזאת באה ואומרת לך, אני מרגישה שאני לא שווה כלום, ואתה זורם איתה, אתה אומר, כן, אני מאמין לך. ואז מה אתה עושה עם זה?
ואז מה אני עושה עם זה? אמרתי לגבירתי, את מדברת שפות? מהבית אני יודעת אנגלית.
זאת אומרת שהיא אישה אנגלוסקסית, מדברת אנגלית, זה השפת אם שלה, והיא מדברת עברית.
עברית.
ומה אתה עושה עם זה?
אז אמרתי, נו, אז למה את אומרת שאת לא שווה כלום? אני למשל נולדתי בארץ, אינני דובר אנגלית, אני יודע אמנם קצת גרמנית, אבל את שווה מאוד, את יודעת אנגלית. בואי ננצל את התכונה הזאת שאת יודעת אנגלית, ותעזרים מאוד לאנשים. את יכולה לעזור לאנשים בגדול.
איך אפשר לעזור לאנשים עם אנגלית?
איך אפשר לעזור לאנשים? אמרתי, בואי, אני אכתוב מכתב. לא, אני אכתוב מכתב לאנשים...
לתורמים, לגבירים, לאנשים שצריכים...
לא, לא רק זה. אנשים שאינם יודעים שאפשר לעזור לזולת. אני רק יודע לכתוב בעברית. ואת תתרגמי לי ותנסחי לי את זה יפה באנגלית. אחר כך תקריא לי את זה.
וכך זה התחיל עם האישה הזאת?
וכך זה התחיל עם האישה, הושבתי אותה על שולחן לידי. היא ישבה רגועה, תרגמה את המכתב, ואמרתי, יפה מאוד. עכשיו בבקשה, היות ואינני קורא אנגלית, אני מבקש ממך להקריא לי.
אבל אתה לא תבין מה היא קוראת.
טוב, היא קריאה לי את המכתב, ואמרתי, תסתכלי. לא רק שאת יודעת אנגלית, לא רק שאת יודעת לכתוב, אלא את יודעת גם להקריא. זאת אומרת, עוררתי בה את הצד החיובי שבה.
בוא נדלג לאיפה היא נמצאת היום. היום האישה הזאת מה עושה? זה אישה שהתחלת לטפל בה קרוב ל-20 שנה, 17 שנה. איפה היא היום?
היום האישה הזאת עוסקת בשיקום.
זאת אומרת, היא עצמה, האישה עצמה הזאת, לא רק שהיא השתקמה, היא היום עוסקת ומשקמת. כמובן, מאזינים יקרים, אנחנו לא יכולים לחשוף פה מדי פרטים בשביל לא לזהות, אז אנחנו נעצור כאן. אבל מה שאנחנו רואים פה, שאם אנחנו מאמינים בבן אדם, יש לנו את הסבלנות ואת היכולת לראות את המעלות שלו. ואדם יכול לראות את המעלות של הזולת רק מתי שהוא טיפה מנמיך את עצמו ולוקח את עצמו כגובה של האיזוב, אז הוא יכול לראות את המעלות של השני, אז ניתן לעשות פעולת שיקום נהדרת. עם הסיפור הזה, מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים שוב למבזק פרסומות קצר ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו אליכם, אתם כאן איתי ברדיו קול חי 93.92.8 FM באזור ירושלים, והיום יש לנו ערב מיוחד, היום השידור לא פתוח למאזינים, אבל יש לנו פה ראיון ייחודי עם אבי מורי הרב שמואל מונק, שהוא מייסד עמותת בית חם, ביחד עם שותפו הרב יורם מרדכי, שנבצר ממנו להגיע היום לאולפן, ואנחנו עוסקים באיך המפעל האדיר הזה שיש בו 185 עובדים שמשרתים בכל יום, 750 אנשים שמשתקמים, עובדים, מתפרנסים, לא תלויים יותר בבתי חולים ובאשפוזים. מפעל שיש לו 10 מרפאות פסיכיאטריות, שה10 מרפאות פסיכיאטריות האלה עונים ל-60 אלף פניות בשנה, נותנים בשנה 45 אלף מגעים טיפוליים, שזה המון בכל כלי מידה. יש עוד פעילויות שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם ברדיו, ואנחנו שמחים מאוד שהגענו לאימפריית חסד כזאת, ואנחנו היום שמחים לדבר עם מי שייסד את זה, ואנחנו סיימנו קודם בסיפור שיקום מאוד מעניין על אישה שהגיעה אליך עם הכרזה, אני לא שווה כלום, והיום היא עצמה מטפלת ומשקמת אנשים. תגיד לי בבקש, משפט באנגלית שנקרא It's too good to be true, זה נשמע מדי טוב. יש גם סיפורים שאתה יכול להגיד שלא הצליחו.
המטרה היא לראות את האדם צומח, מתפקד, מפרנס את עצמו בכוחות עצמו, ומתפקד בתוך הקהל ובתוך משפחתו. כמובן שישנם עליות וירידות. כאשר האדם מצליח, אתה כולך שמח. כאשר האדם נמצא שוב פעם בטיפול חוזר, אתה עצוב. אבל המטרה היא ליצור מצב שבו האדם מתפקד בכוחות עצמו, בתוך משפחתו ובתוך הקהילה.
זאת אומרת שיש מצבים שבן אדם, בוא נאמר, התחיל לעבוד, בא יום יום לעבודה למספר שעות, בסוף החודש קיבל צ'ק, ופתאום אחרי רבעון, שלושה חודשים, משהו קורה, ופתאום מתחיל להתערר המצב, לא בא לו לבוא, הוא שוב מתחיל לישון שעות מאוחרות. למה זה קורה? הרי הוא כבר הצלחנו לטעת בו את התקווה ואת הביטחון ואת המזכורת. מה קרה פתאום?
ישנם אנשים, כאשר הם מגיעים למצב טוב, הנה, אני ככל האדם, אז לפתע הם מפסיקים לקחת תרופות. מתוך מחשבה, הנה, אני ככל האדם, למה אני צריך לקחת?
אני בריא, אני עובד, אני מתפרנס, אני לא צריך תרופות.
אתם רואים, אני מביא כל חודש צ'ק הביתה, אני לא צריך לתת תרופות האלה.
ואז הם מפסיקים את התרופות.
ואז כעבור זמן נוצרת נפילה, שממנה אנחנו חייבים שוב להעלות, להרים את האדם לדרגה הטובה שהוא היה בה.
אז יש פה עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לומר, שגם אם יש בן משפחה שלכם יקיר, אדם שאתם מכירים, והוא נמצא בתהליך של שיקום, לא מפסיקים לעולם תרופות בלי הוראה של רופא. היום היה לי טלפון מאימא שדיברה איתי לפני כמה חודשים, ובזמנו נתתי לה את העיצות שנתתי לה, וכנראה שכל היה בסדר, כי מספר חודשים היא לא דיברה איתי, וכשאנשים לא מדברים איתי אז אני יודע שהכל בסדר. היום היא התקשרה, ואומרת לי, תשמע, הקרובת משפחה שלי הייתה בטיפול, ועשינו בדיוק מה שאתה אמרת. אבל פתאום אותה בחורה החליטה שהיא לא מרגישה 100%, והיא שוב חזרה לרופא שלה. והרופא אמר לה, אולי בוא ננסה להחליף לך תרופה, אולי זה ילך יותר טוב. והחליף לתרופה. לא רק שהמצב נהיה יותר טוב, המצב הסתבך ונהיה יותר גרוע, והאימא עכשיו צועקת, אומרת לי, מה אנחנו עושים? לאיפה אנחנו הולכים עכשיו? אמרתי לה, תראי, אני לא יכול לעזור לך מיד לפעם הזאת, אבל אני כן יוכל לומר לך, שלפעם הבאה, אם אדם, אם בן המשפחה שלך, מגיע לאיזון תרופתי, לא לעזוב את האיזון הזה, כי מאוד קשה להגיע לאיזון, מאוד קל לשבור ולהפר אותו. ולכן, מה שאתה אומר, שהבן אדם עובד ומתפרנס, ואז הוא מקבל ביטחון עצמי, ואז הוא אומר, אני בריא, והוא מפסיק את התרופות, זאת טעות, וזה חשוב להדגיש למאזינים שלנו, שזאת היא טעות.
נכון.
בוא תן לי ככה לסיום, אנחנו ממש מתקרבים לדקות האחרונות של השידור, תן לי עוד איזה סיפור אחד, טוב, מוצלח, סיפור שמביא את כל המסר, שאם אנחנו מאמינים בבן אדם, ניתן להתקדם איתו.
ובכן, נכנס למשרד אדם, אותו המקרה כפי שקרה אצל הגברת שעליה סיפרנו מקודם, בהכרזה, בלי להגיד שלום, בלי להגיד מה שלומך, בלי לפנות אליי באיזושהי צורה
אנושית,
רק בהכרזה עם שתי אגרופים, אדוני, אתה תחזיר אותי לצהל.
זאת אומרת שהוא היה חייל בעבר?
לא.
אז מה זה תחזיר אותי?
לא קיבלו אותו לצבא.
מעולם.
עקב המחלה שלו.
וכל
האחים שלו משרתים בצורה מכובדת, מצליחה ותורמת.
והוא הכבשה השחורה שלו מצליח לתרום.
והוא הכבשה והוא צועק עליי, אתה תחזיר אותי לצבא. אמרתי לו, טוב, אני מקבל על עצמי את המשימה, אבל תבין שאני עדיין לא הרמטכ"ל.
כן.
בלשכת הגיוס, אנחנו יכולים לדבר ביחד, אני אסע איתך ללשכת הגיוס, ונראה מה הם האפשרויות שיתנו לך להתגייס.
כשאתה בתוך הלב שלך מבין שאתה לא נוסע איתו ללשכת גיוס.
לא, בוודאי, בוודאי, זה לא היה בא בחשבון. אבל תיקסנו עצה. מה עושים? הרי זה לא מקרה אחד ולא מקרה שתיים. היום הצבא, אני חושב, כן פתוח לנושא הזה.
הצבא היום פתוח לנושא הזה, זה דבר שהוא ברור.
זה מדהים וטוב ויפה. אך בזמן ההוא שעליו אני מדבר, עשינו מעשה כזה. המדריך שלנו באחד המקומות בארץ, אינני רשאי לפרט, פנה למפעל אזרחי, הפועל עבור חיל מסוים בצהל.
זאת אומרת, מפעל שעושה עבודות לצבא.
עבור הצבא.
כן.
רק מה הטוב שבו? שכל הפועלים לובשים בגדי עבודה של צהל במקום העבודה האזרחי.
זאת אומרת, מה שנקרא מדהים. אזרחים עובדי צהל, והם לבושים במדים, ואתה הולך למפעל הזה ומדבר עם בעל המפעל, ומה אתה אומר לו?
ניגשנו למפעל, המדריך של אותו מקום, ואני ביקשנו מבעל המפעל במקום לאפשר לאדם הנלווה אלינו לאסוף שבבים וכדומה מהרצפה, ובלבד שיאפשר לו גם כן ללבוש
בגדי מדי צהל.
את המדים שאותם לובשים כל הציבור העובד באותו מפעל.
רעיון יפה.
כן? אומר בויסה, בעל המפעל נדלק.
יש לו גם בן אדם שעובד בכוח עובדה זול, והתנאי היחיד זה המדים, אז למה לא?
ומה היה הנקודה? האדם הזה, אני מוכרח להגיד עקב המחלה שלו, הוא דייקן מעין כדוגמתו. אם אומרים לו להתייצב בשעה 7 במפעל, אז 5 דקות לפני 7 הוא כבר יעמוד על יד הדלת.
כן, הוא בטח סבל מזה כפייתיות או משהו.
ואם בשעה 4 הוא צריך לעזוב את העבודה, אז בום, בשעה 4 הוא יוצא מהמפעל.
כן.
טוב,
אלה היו התכונות שלו.
אלה היו התכונות שלו. אותו אדם נכנס למפעל, נתנו לו את הכלים הראויים לעבודה, וכמובן שנתנו לו כאמור את בגדי עבודה שלבשו כל אותם עובדים. מה הייתה פה הנקודה? האדם הזה בא הביתה, שאז זה היה הוסטל, וצעק בקולי קולות, הנה אני חייל.
זאת אומרת, החלום שלו היה להיות חייל, והצלחתם לממש לו.
אני חייל בצהל.
כן. למרות שהוא הבין, הוא הבין שהוא לא באמת חייל, או שהוא לא הבין?
האדם הגיב בצורה זו. אני נכנס עכשיו לנקודה אם הוא הבין או לא הבין. השמחה קרנה מפניו, אני חייל, אני משרת בצהל. עברו כמה שנים, ומדי פעם אנחנו צריכים בתוקף תפקידנו לבדוק את
לבקר אותו ולראות ההתקדמות.
אני שואל מדי פעם את המדריך, האם הוא מקבל את השכר הנאות לו, שזה מותאם עם תמת? מה כן, הכל עובד, הכל יפה, בסדר. ניגשתי למפעל כעבור שנה וחצי, בליווי המדריך שלנו, ואמרתי, אני מבקש לראות את אותו חבר שהבאנו אותו לעבודה. מה אני אגיד לכם? אדם שעובד בעצמו על מכונה הנקראת CNC.
שזה מכונה לעיבוד שבבים?
זה מכונה אוטומטית. אדם לא יודע מחולה, לא יודע מצרות, לא יודע מכל הסובב את האדם החולה. אני עובד, אני חייל צהל, אני עושה משהו בחיים. זאת השמחה שלנו. לראות אדם משתקם בתהליך, משתקם, אמנם תהליך ארוך, אבל זו שמחת לבינו.
יפה, יפה מאוד, מרגש מאוד. אני חושב שעם הסיפור האופטימי הזה, אנחנו מסיימים את השעה שלנו. כאמור, אני לא שואה בארץ, ולכן התוכנית מוקלטת. אני רוצה לומר כמה דברים למאזינים העיקרים. שבוע שעבר אנחנו עסקנו בנושא של נוער נושר, והגיעו עשרות תגובות לאולפן. בעזרת השם, אנחנו נמשיך ונעסוק בזה. רדיו קול חי והמנכ״ל אבי רוזן, שדיברתי איתו, חשוב לנו להרים את הכפפה הזאת, חשוב לנו לעשות כמה שיותר בכדי לבאר את הנגע הזה, בשביל לטפל בבעיה הכואבת הזאת של כל כך הרבה הורים, ואנחנו בעזרת השם מנסים לכנס פאנל של אנשים שעוסקים בתחום, ואנחנו נביא אותם בתוכנית מיוחדת שנייחד לנושא הזה. אני מבקש להודות המפיק שלנו. תודה לכם מאזינים, ליל מנוחה, ובעזרת השם נשמע בשבוע הבא, יום ראשון, בחצות.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.